טוב, שלום לכולם. אנחנו סיימנו פחות או יותר מצוות יישוב ארץ ישראל, ובעצם עסקנו בשתי הסוגיות שרצינו לעסוק בעניינה של ארץ ישראל. א', במהות הרוחנית, קראנו לזה כנסת ארץ ישראל, התוכן הרוחני של הארץ, הקדושה העצמית לארץ, האופי של הקדושה הזאת וכו', וב', איך הקדושה הזאת אמורה להתגלות בפועל במציאות, ארץ ישראל בפועל, אז כנסת ישראל וארץ ישראל. וארץ ישראל היא מתגלה, או התוכן הרוחני של ארץ ישראל מתגלה דרך מצוות יישוב ארץ ישראל, כפי שעסקנו בה בשיעורים האחרונים. ואותו החשבון שעשינו ביחס לעם ישראל, אבא שבבן והבן שבבן, הפער ביניהם והתפקיד שלנו להשלים את הפער, אותו דבר עשינו גם בארץ ישראל. א', התוכן הרוחני והמעשי, ב', הביטוי המעשי, אבל אם הוא לא נובע מהתוכן הרוחני, אז כאן יש בעיה, ולכן אנחנו צריכים להתחבר לתוכן הרוחני כדי באמת לגלות את המצווה הזאת באיכות ובכמות כפי שהיא צריכה להופיע. חשבתי לסיים את הפרק הזה שעסוק בסוגיה, שאנחנו עוסקים בסוגיית ארץ ישראל, ומה שמופיע אצלנו בחוברת, בעמוד 56-57, בצד שמאל למטה, בעמוד 56, כתוב שם, הוא נסיים בדבריו הנפלאים של הרב קוק. רואים את זה בולטריה? אז רציתי ללמוד איתכם את הפסקה הזאת, פסקה חשובה מאוד, יסודית מאוד. אני חושב שהיא באמת סוג של סיכום לכל סוגיית ארץ ישראל, בצד הרוחני שלה, בצד המעשי שבה, בפער בין שניהם ובתפקיד שלנו והאחריות שלנו לנסות להשלים את הפער הזה. אז אנחנו כביכול פותחים עכשיו סוגיה שלא נראית קשורה בכלל לנושא. בסדר? אני רוצה רגע להקדים איזושהי הקדמה. אנחנו מכירים את הפסוק, ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הפסוק הזה דרשו חכמים הרבה דרשות. אחת הדרשות, שבפסוק הזה, או מהפסוק הזה, אנחנו יכולים ללמוד דיני קדימה בברכות. זאת אומרת, בפסוק הזה מופיעה פעמיים המילה ארץ. ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אז יש מי שרצה לומר, תכף נראה מחלוקת בין חכמי הגמרא, יש מי שרצה לומר שכל המוקדם לארץ מוקדם לברכה. תכף נראה למה. זאת אומרת, כל מה שהוא קודם לארץ, אם זה חיטה שקודמת לסעורה וסעורה קודמת לגפן, וגפן לרימון וכו' וכו', אז כל מה שמוקדם לארץ הוא מוקדם לברכה. בסדר? ולכן, לפי הדעה הזאת, למשל, ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. הרימון הוא חמישי לארץ הראשונה. ארץ, זית, שמן ודבש. הזית הוא שישי לארץ הראשונה. אז לפי הדעה הזאת, כשאנחנו מקבלים לפנינו קערת פירות עם רימונים וזיתים, ואנחנו רוצים לברך ברכה אחת כדי לפתור את ברכה על מין אחד כדי לפתור את המין השני, מין הפרי האחד לפתור את המין השני, אז לפי הפשט הזה, אנחנו נברך על הרימון ונפתור את הזית. הרי לא צריך לברך ברכה בורא פרי העץ על כל אחד מהפירות, אלא מברכים על פרי אחד ופותרים את כל הפירות שנמצאים כרגע אצלנו בקערה, בשולחן. סוגריים הלכתיים, אם כל פעם מגישים לנו פרי אחר, אז זה מחלוקת. אם זה בבית שלי, אז בבית שלי אני צריך לברך כל פעם פרי אחר. אבל אם אני אורח, אז אני פותר את דעתי בפרי הראשון על כל מה שהמערך יגיש לפניי. בכל אופן, סגרתי סוגריים, לא מברכים על כל הפירות, אלא על פרי אחד, והוא פותר את שאר הפירות. השאלה על איזה פרי אנחנו מברכים. אז לפי דעה אחת בגמרא, תכף נראה, כל המוקדם לארץ מוקדם לברכה. ואם ככה, הרימון, בדומה שהזכרנו עכשיו, הוא חמישי לארץ, והזית הוא שישי לארץ. לכן נברך על הרימון ונפתור את הזית. אבל יש דעה שנייה, שיות, ויש בפסוק הזה פעמיים המילה ארץ, ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, חמישה סוגים ביחס לארץ הראשונה. ארץ זה שמן ודבש, שני סוגים, זיתים ותמרים, דבש תמרים, ביחס לארץ השנייה. אז כל המוקדם לארץ מוקדם לברכה, זה נכון, אבל לא משנה, תכף נראה מדוע, אם הוא מוקדם לארץ השני או לארץ הראשון. ולכן הזית הוא ראשון לארץ השני, והרימון הוא חמישי לארץ הראשון. אז נכון שהזית הוא שישי לארץ הראשון, אבל הוא ראשון לארץ השני. ולכן על פי ההלכה כדעה הזאת, אנחנו נברך על הזית, בורא פרי העץ ונפתור את הרימון. כך ההלכה. בסדר, אז לכאורה מחלוקת בהלכות ברכות, שצריך להבין את השורשים הרוחניים שלה, אבל לכאורה לא קשורה בכלל לנושא שלנו. אז זה מה שאומרת הגמרא. בואו נקרא רק את הגמרא, ממש בשורות האחרונות, שלוש שורות ומילה אחת למטה. רב חיסדא ורב אמנונה, אבי יתבי בסעודתא. רב חיסדא ורב אמנונה, שני המוראים הללו, ישבו בסעודה. הייתו לקמיו תמרי ורימוני. הביאו לפניהם תמרים ורימונים. אז הרימון, אמרנו, חמישי לארץ הראשונה, והתמר, זה שמן ודבש, דבש תמרים מדובר, אז התמר הוא שביעי לארץ הראשונה, אבל הוא שני לארץ השנייה. בסדר? אז היו לפניהם תמרים ורימונים. שקל רב אמנונה, לקח רב אמנונה בריך התמרי ברשע. לקח את התמר, שהוא בעצם השביעי ביחס לרימון שהוא החמישי, ביחס לארץ הראשונה, אבל הוא בעצם שני לארץ השנייה, ביחס לרימון שהוא חמישי לארץ הראשונה, שקל רב אמנונה בריך התמרי ברשע. זאת אומרת, הספרה של רב אמנונה הייתה שכל המוקדם לארץ מוקדם לברכה, אפילו אם הוא מוקדם לארץ השנייה, הוא מוקדם לברכה. בסדר? לכן לקח את התמר ופתר את הרימון. כי התמר הוא שני לארץ השנייה, והרימון הוא חמישי לארץ הראשונה. אמר לרב חיסדא, לא סבירה למר, ליד אמר רבי יוחנן, או רבי יוסי, ביתם הרבי יוחנן, לא זוכר, נראה שאני צודק. כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה. אם כך, הרי הכלל הגדול הוא כל המוקדם לפסוק, כל המוקדם לארץ בפסוק הוא מוקדם לברכה. אז אם כן, למה אתה לוקח את התמר שהוא שביעי ומברך עליו ופותר את הרימון שהוא חמישי? אתה צריך לפתור את התמר על ידי הרימון ולא את הרימון על ידי התמר. אמר לו רב אמנונה לרב חיסדא, ענה לו, אמר לו, זה שני לארץ וזה חמישי לארץ. זאת אומרת, נכון שכל המוקדם הפסוק מוקדם לברכה, או יותר נכון, כל המוקדם הפסוק לארץ מוקדם לברכה, זה נכון, אבל יש כאן שתי ארץ. אז גם אם הפרי הוא מוקדם לארץ השני, יותר מאשר הפרי האחר מוקדם לארץ הראשון, אז השני קודם. טוב. אמרת הגמרא, אמר לה, קר לחברים, אמר לה, מן יאיב לן נגרי דה פרזלה ונשמע נח. מי יביא לנו מוט של ברזל, זה לפי דה אחת, ונשמע לך. טוב, אם כן, רב אמנונה שכנע את רב חיסדא, עד כדי עכשיו רב חיסדא הודה לו ואמר, הלוואי שמישהו ייתן לנו מקל של ברזל ונשמע אותך. כל הסיפור הזה מוזר מאוד. לא יודע, אני כרגע לא מבין כלום, אני כרגע מצטט את מה שכתוב. בסדר? אמר לו, מן יאיב לן, מי ייתן לנו, נגרי דה פרזלה, מוט של ברזל, ונשמע ענך, ונשמע לך. בסדר? רק מתרגם את המילים כרגע. אם כן, כל הסוגיה הזאת צריכה בירור. א', מה בכלל המחלוקת בין שניהם? ב', למדוע מקובל על שניהם שכל המוקדם לארץ מוקדם לברכה? מאיפה, מה הסברה שדווקא מה שמוקדם לארץ ישראל הוא מוקדם לברכה? אולי מה שמוקדם לתורה הוא מוקדם לברכה. למה דווקא מוקדם לארץ? אז א' של הראשונה, למה הקריטריון של ארץ ישראל הוא הקריטריון לדיני קדימה בברכות? ב', מה המחלוקת? האם מה שקובע זה הארץ הראשונה או מה שקובע זה הארץ השנייה? ג', הסיום של הממרה הזאת, מה זה מי ייתן לנו מוט של ברזל ונשמע לך? מה זה הדבר הזה? בסדר? אז יש כאן פסקה נפלאה ביותר בעולת ראייה. גם כן, היא מופיעה בעולת ראייה בעמוד, בחלק א', עמוד שינה עין דלת שינה איבב, לא יודע מספיק לראות את הכל, אבל לפחות את החלק המרכזי. באמת, זה מקור נפלא מאוד, כדאי להכיר אותו, יש פה גם כמה הגדרות מאוד חשובות. האמת שאני יכול ללמוד את הפסקה הזאת מספר שיעורים, אבל בואו נעשה להתמקד היום ולסיים את הסוגיה הזאת. אז קודם כל, הרב אומר במשפטים הראשונים, מדוע, או הייתי אומר ככה, קודם כל, מה זה בכלל ברכה? הרי אנחנו עסוקים עכשיו בדיני ברכות הנהנים ובדיני קדימה בברכות הנהנים ביחס לשבעת המינים. אז קודם כל, מה זה ברכה? מה המשמעות של המילה ברכה? אז אולי רק איזה מילה אחת, הזכרנו אולי בשיעור אחר, שהמילה ברכה, אומר בנו של נפש החיים, זה מלשון הברכה. גם נפש החיים אומר את זה בעצמו. ברכה זה מלשון הברכה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני רוצה לנטוע, למשל, שני גפנים בגינה, אז אני יכול לעשות את זה בשתי צורות. שני אופנים. אופן אחד, זה שאני קונה במשתלה שני גפנים, נוטע אותם אחד ליד השני במרחק המתאים, כל גפן גדלה באופן עצמאי, קיבלתי שני גפנים, משקלות ענבים, נפלא. הלאה. אפשרות שנייה, זה שאני קונה גפן אחת. אין לי כסף לקנות שני גפנים. ואני שותל את הגפן הזאת, נוטע אותה. והגפן הזאת מתחילה להשריש, והיא מתחילה לפתח זמורות. הענפים של הגפן הם יחסים, יחסית ענפים גמישות, או ענפים, ענף גמישים, כן, ענף גמיש, נגיד. ענפים גמישים, וברגע שהגפן צומחת, אז הזמורות, כן, הענפים, מתחילות להיות מאוד מאוד ארוכות, ואז אני לוקח זמורה אחת, ענף אחד, חופר בקרקע, נגיד, כ3 טפחים, שזה פחות או יותר העומק שהגפן צריכה, או כן, העץ צריך להישתל כדי להשריש, מכניס את, את הענף הזה, כן, אם נגיד זאת הגפן, בסדר? זאת הגפן. לוקח את הזמורה הזאת שהיא ממשיכה, נוטע אותה מתחת לאדמה, אם נגיד זה פני האדמה, מוציא אותה מהצד השנייה, מהצד השני, נגיד שהיא מספיק ארוכה. ואז אני מחכה שהיא תשריש. ברגע שהיא משרישה, היא מתחילה לצמוח באופן עצמאי, מנתק בין הגפן המקורית, הגפן הראשונה, לזמורה שהפכה להיות גפן עצמאית, הפעולה החקלאית הזאת נקראת הברכה. זאת אומרת, מה זו בעצם הברכה? הגפן השנייה מוברכת, מחוברת למקורה, לגפן הראשונה. זאת אומרת, כשאנחנו מברכים, אנחנו לא מברכים את השם. השם לא זקוק לברכות. הוא מבורך, ברכו את השם המבורך. השם הוא מבורך מצד עצמו, אנחנו צריכים לברך אותו. אלא אנחנו אומרים לעצמנו ברכו. אנחנו צריכים לעבור תהליך של הברכה על ידי שאנחנו מתחברים למקור הברכה. כלומר, נגיד בצורה אחרת רגע. הסכנה של הגפן השנייה הזאת שנפכה להיות עצמאית אחרי שניתקתי אותה מהגפן הראשונה, זה שהיא תשכח שמה מקורה? הגפן הראשונה. אז כל הזמן הגפן השנייה צריכה לזכור, צריכים להזכיר לה, את זוכרת שבעצם הגפן הראשונה הזאת את. כן? את, מקורך זה הגפן הראשונה. אז כשאנחנו מברכים, אנחנו בעצם עוברים תהליך של הברכה. אז זה נכון ביחס לכל הברכות, ברכות המצוות, וברכות הנהנין, וברכות השבח וכו'. לענייננו, כל ברכה היא בעצם מחנכת אותנו לעבור תהליך של חיבור אל המקור. אני רוצה רגע להגיד משפט בסוגריים, אני לא רוצה לפתוח אותו עכשיו. תעזרו לי לא לפתוח את המשפט הזה, כי זה ייקח לנו את כל השיעור. אם חתן וכלה עומדים מתחת לחופה, ואחר כך במשך 7 ימים שומעים 7 ברכות, הם בעצם, מה זה אומר המשפט הזה? כדי להקים את הבית שלהם באופן הנכון, הם צריכים בעצם לעבור 7 הברכות. 7 חיבורים לפי הסדר הזה, מי בורא פרי הגפן, דרך הכל ברא לכבודו וכולי, כל הברכות. ורק אחרי שחתן וכלה התחברו למקור האלוהי דרך 7 הברכות האלה, שכל ברכה היא, הייתי אומר, מעמידה אותם ביחס אל המקור האלוהי במעמד הנכון, לפי הסדר המודרג הזה של 7 הברכות, אז הבית הזה סיכוי שיבנה כראוי. אז כל ברכה היא בעצם מעבירה אותנו תהליך של הברכה. זו בעצם ברכה. ולכן, גם כל פרט בדיני הברכות, כמו פה למשל, האם אני פותר את התמר ברימון, או פותר את הרימון בתמר, האם מה שקובע זה הארץ הראשונה, או מה שקובע זה הארץ השנייה, למה בכלל זה צריך להיות קשור לארץ דווקא? וכולי. כל הפרטים האלה של דיני קדימה וברכות, יש בהם תכנים רעיוניים ומוסריים עמוקים מאוד. כי בעצם הפרטים ההלכתיים האלה מבריחים אותנו, מחברים אותנו למקור האלוהי בצורה נכונה. בזה הרב פותח קודם כל את הסוגיה, או לפני שהוא נכנס לסוגיית מדוע יש פה פעמיים ארץ, מה המחלוקת עם הארץ הראשונה קובעת, הארץ השנייה קובעת, מה זה אומר להלכה, מה המשמעות ההלכתית שהארץ השנייה קובעת, וסוף הסיפור וכו'. אז קודם כל החלק הראשון, כשם שהברכות, זאת הקדמה כללית, כשם שהברכות עצמן, כלומר כל ברכה מצד עצמה, בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה, לשמוע כל שופר וכו', אז כשם שהברכות עצמן מאירות את הלבבות לדעות ישרות, כלומר אם אנחנו נלמד כל ברכה, אם נלמד את התוכן הרוחני של כל ברכה, ממילא נבין את הדעה, את השכל האלוהי שתמון בברכה הזאת. וממילא כשהדעות הישרות שלנו, כשהדעות שלנו התיישרו, ממילא שאין אבות למעשים ישרים ומידות טובות, אז אם כן דעה, מידה, מעשה, שכל נפש גוף, אז כמו שכל ברכה באופן כללי, היא בונה דעה ישרה, ונפש ישרה, ומעשים ישרים, כך כן גם פרטיהן ללכותיהן, כך גם כל הפרטים של הלכות ברכות, כמו למשל פה, האם התמר הוא פותר את הרימון או להפך, כן, כן, גם פרטיהם ללכותיהן בנויים על פי דרכים מפולשים, כן, דרכים ישרים למידות טובות ויקרות ויקרי תורה באמונות ודעות. טוב, אז יש לנו עכשיו משימה אדירה, עוד שתי דקות רגע. אז יש לנו משימה אדירה לפי זה. קודם כל להבין מה הם סוגי הברכות באופן כללי. מה זה ברכת המצוות, מה זה ברכות השבח, מה זה ברכות הנהנין וכדומה. ב' מה התוכן המרכזי של כל ברכה. ג' כבר סוגיה יותר מסובכת. מה המשמעויות הרוחניות בדעות, במידות ובמעשים של הפרטים ההלכתיים בהלכות ברכות. כמו למשל הפרט שאנחנו יכולים לעסוק בו כאן, מה קודם למה, הרימון לתמר או להפך. אומר הרב, אנחנו נתקדם טיפה, ובאשר חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה, לולא למדנו את כל מה שלמדנו עד היום ביחס לסוגיית ארץ ישראל, לא היינו מסוגלים להבין את המשפט הזה. החיבה, ההשתוקקות, השייכות לארץ ישראל, זה יסודה של תורה? כן? זה יסודה של תורה. כי התורה יכולה להתגלות אליה בארץ ישראל, וכל קיום מצוות בחוץ לארץ הציונים, ואין הנבואה שורה אליה בארץ ישראל, וכל מה שלמדנו על הקודש הרוחני, שיכול להתגלות רק דרך עם ישראל, ורק שהוא בארץ ישראל, וכל הופעת התורה בחוץ לארץ הציונים מלבד וכו'. אז היות וההשתוקקות, השייכות אל הארץ, היא יסודה של תורה, המשפט הזה זה כל מה שלמדנו בחלק הראשון של כנסת ארץ ישראל, גנוז במשפט הזה, ובאשר חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה, רק תראו, כן, אני חושב שזה נפלא מה שאנחנו אומרים, איך הרב אומר בכמה מילים את מה שאנחנו פה למדנו שבועות ארוכים. חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה. אפשר לקבל את המשפט הזה כמובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. ההשתוקקות שלנו לארץ ישראל היא היסוד שעליו עומדת התורה. או הוא היסוד שעליו עומדת התורה. נראה קצת לא נורמלי, אלא על פי מה שלמדנו. מהי קדושתה של הארץ, שהערך האלוקי בישראל לא יכול להופיע אלא דרך ארץ ישראל, וכל התורה והמצוות וכולי בארץ ישראל יכולים להופיע רק בארץ ישראל, וחוץ לארץ רק ציונים וזיכרון בלבד, וכל מה שדיברנו כאן. אז זה ברור. הקשר הפנימי, השייכות, ההשתוקקות לארץ ישראל, היא יסודה של תורה. לכן ברור שכל המוקדם לארץ מוקדם לברכה. אם ברכה זה הברכה, כלומר חיבור למקור, אם אתה רוצה להתחבר למקור האלוקי, אתה צריך לבדוק את עצמך כמה אתה מחובר לארץ הקודש, לארץ ישראל. לא רק בצד המעשי שנמצא את ארץ ישראל, אלא בתוכן הרוחני של המצווה הזאת, שהיא היסוד לכל הופעת התורה עלינו. לכן, ובאשר חיבת ארץ הקודש, כבר אביא עוד דקה, ובאשר חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה, שהיא מביאה את כלל עם השם וכל העולם כולו להשלמתן כפי, כפי שלמדנו, על כן סדרי קדימתן של הברכות, גם הפרטים הלכתיים פה, כמו פה, מי קודם, החמישי או השביעי לארץ הראשון, או השני לארץ השני, על כן סדרי קדימתן של הברכות מחוברים ותלויים הם במידת צמיחתם של המינים שמברכים עליהם אל הזכרת הארץ שבאלה פסוקי התורה, להורות, כי כל הקרוב קרוב יותר לארץ ישראל, מי שיש לו קישור אהבה לארץ ויותר השתדלות בעניין יישוב ארץ הקודש, גם ברמה הפנימית, הרוחנית, קישור אהבה, וגם ברמה המעשית, הוא מופיע בפועל יישוב ארץ ישראל, לא רק הרעיון הרוחני, אלא גם מבצע בפועל את המצווה, הוא מוקדם לברכה, הוא יותר מחובר למקור, הוא יותר מוברך אל המקור האלוהי, והוא קרוב יותר אל השלמות שזוכים בה. אז זאת הקדמה כללית, קודם כל, איך להתייחס בכלל לכל סוגיית הברכות ופרטיהן, וב' מדוע הכלל הראשי, כל המוקדם לארץ מוקדם לברכה, מדוע באמת זה נכון. בסדר, זה פתיחה כללית. כן.
כשהרב אמרו בהתחלה שגם הפרטים האלה וההלכות כאילו יכולים לקבל את הפגישה הזאת, זה היה חלק בתוך לימוד הערך?
לא הבנתי אותם.
כשאמרנו שכשהרב אמרו קודם גם, אנחנו נלמד את הערך של הברכות.
אם נלמד ערך, אם נלמד את התוכן של כל ברכה, יש סיכוי שנבין מה אנחנו אומרים, וגם אם אלה זה יפעל בעולם.
נכון, אבל אז הרב אמר פה,
ברור. בוא נשאר רגע, עצור שנייה. בוא נשאר שאלה פשוטה. למה אנחנו צריכים לברך ברכת בורא פרי העץ בשונה, בנבדל מבורא פרי האדמה? הרי העץ גדל גם באדם.
בחינה אחרת.
בחינה זאת מילה יפה. קוראים לזה בישיבות בחינה. בסדר, בחינה, מה הבחינה? מה הבחינה?
מגלה עוד ייחודיות.
רוצה להיפותי. בחינה, ייחודיות, תוכן מיוחד, גילוי אלוקי אחר. מה? או, זהו. למדת שנוכל לומר אני יודע. אז אומר אביב, שיעורי בית, צריך להתחיל ללמוד מה התוכן, לפחות הכללי של כל ברכה. למה מהתורה יש רק שתי ברכות, ברכת התורה וברכת המזון? למה חכמים בכלל הוסיפו ברכות? מה הערך של כל ברכה מצד עצמה? וכמו שאמרתי בהתחלה, מה ההבדל בכלל בין ברכות המצוות לברכות השבח, ברכות הנהנין וכו'. ואז ממילא מגיעים לכל ההתפרטות של הלכות ברכות. כן.
אז
כשנגיעים
לכל, כמו שאמרנו, גם הפרטים עצמם, גם הפרטים הקטנים ביותר, הם גם משפיעים.
נכון.
השאלה שלי, אם הם באמת יכולים להשפיע, אם הם לא אומרים את הערך.
תראה, ככל שאני יותר מבין כך הפעולה היא נובעת מהבנה והיא יותר פועלת את פעולתה במציאות. מצד שני, עצם זה שאני אומר מילים שחכמים תקנו, או כאן בחומר שתי הברכות דאורייתא, אז ודאי שזה פועל במציאות, אבל ודאי שיש הבדל תאומי אם אני אומר את המילים כשאני מבין את המשמעות, את התוכן, או שאני אומר את המילים כי זה הנוסח שחזל ניסחו ואני נאמן למה שהם ניסחו. כמו כל דבר בחיים, האם אני פועל את הפעולה כפעולה תפקודית, או אני פועל את הפעולה מתוך הכרה ותודעה.
בעניין הזה, אם זה לא היה פועל במציאות, אנחנו יכולים ללכת הביתה עכשיו.
אתה צודק.
למה 99% ממה שאנחנו אומרים,
נכון. אתה אומר שאתה מבין למה החשור הזה הוא חשוב. השור הזה הוא חשוב, כי בכל מקרה אני חי בארץ ישראל, ובכל מקרה אני חי בתקופה ההיסטורית הזאת, ובכל מקרה אני מתפקד פה. מה זה משנה אם אני מבין את התקופה, ואם אני מכיר את ערך עצמי ותפקידי בתוך התקופה הזו. לא משנה, אני כבר פה. חי במדינת ישראל, משלם מיסים, עושה מילואים.
משנה, אז אני לא יכול עכשיו להגיד בגלל שאני לא מבין, אז אני לא אעשה.
אני אמרתי משפט כזה?
לא, אני אומר...
ברור שאנחנו צריכים לקיים את המצווה בכל מצב, וברור שככל שעולם התודעה ועולם ההכרה השכלית שלנו יהיה יותר עמוק ביחס לאותה מצווה, ממילא יש לזה... השלכה על התועלת שתצא מן המצווה עצמה. זה כמו, בוא ניתן דוגמה הכי פשוטה, זה כמו אדם בא לעבודה. עובד בין 8-5, בסדר? יש הבדל תאומי, אם אדם נמצא 9 השעות האלה בעבודה, כשהוא מבין את ערך הדבר שהוא עושה, הוא מזדהה עם זה, הוא מבין את החשיבות של זה, הוא נאמן לזה, זה מספיק חשוב לו, לבין אם הוא בא לדפוק כרטיס, והעיקר שבסוף החודש תהיה לו משכורת. כל היחס שלו אל העבודה הוא אחר לגמרי.
ברור? זה
מה? מדרגות מדרגות. ברור.
חילוק הוא בא לעבוד או בא לעבודה.
בדיוק. חילוק אם הוא בא לעבוד או בא לעבודה. טוב. אוקיי, אז אם כן, קודם כל, הבנו הקדמה ראשונה, מה זה ברכה בכלל. דבר שני, הבנו, או התחלנו להבין שבאמת הקרבה אל הארץ היא המפתח, היא הקריטריון לחיבור, להברכה אל המקור האלוקי. יפה. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לסוגיה. קודם כל, שאלה ראשונה, למה בפסוק הזה כתובה פעמיים המילה ארץ? מה באמת הייתה הבעיה? אם היה כתוב ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תנה ורימון, זה שמן ודבש. בואו נאמר, אם מישהו היה מבקש מאיתנו לכתוב את הפסוק הזה, היינו כותבים פעמיים את המילה ארץ. חוץ מזה, אם נגיד שפעמיים, למה לא 4? וחוץ מזה, למה דווקא הפעם השנייה שם? ארץ, חיטה ושעורה, ארץ! גפן, תאנה ורימון, זה שמן ודבש. א', למה צריך בכלל 2? ולא 1. למה לא יותר, אם צריך יותר? ולמה הארץ השנייה, ממוקמת לפני השניים האחרונים? בסדר? יפה. אז בזה הרב הולך לעסוק. וכמובן יש בתורה והלכותיה מדרגות של פרדס, פשט רמז רסוד. וכאן הרב הולך על דרך הרמז, אני מסכים שגם אפשר להסביר את זה אחרת. אבל כך הרב הולך על דרך הרמז. אומר הרב, יש שתי מדרגות, שתכף נראה שהן מחולקות ליותר מדרגות, לפחות ל4, יש שתי מדרגות בקשר של אדם לארץ ישראל. בחיבה, אם אתה תשאל היום אזרח במדינת ישראל, אדם יהודי במדינת ישראל, תשאל אותו למה אתה חי פה, למה אתה, מצד מה אתה אוהב את הארץ הזאת, וכו'. אומר הרב, והנה חיבת הארץ, מחולקת לפי מעלת האנשים והכרתם. יש מדרגות מדרגות בחביבותה של ארץ ישראל לאנשים. חיבת הארץ מחולקת למדרגות. שתי המדרגות היסודיות, כי יש אדם שהוא שייך לשיעורים הראשונים על ארץ ישראל. על סנה עיניך הוא ראה, לך ולזרעך עד עולם. זאת אומרת, הוא שייך למדרגה הרוחנית של ארץ ישראל. ותכף נראה שגם המדרגה הרוחנית יש שתי מדרגות. אז יש אדם שמחבב את ארץ ישראל, כי הוא מכיר את ערכה האלוהי. הוא הרים את העיניים, יקום יתלך בארץ, הוא שם עיניך הוא רואה. ארץ ישראל שבחזון, כמו שדיברנו בזמנו. והנה חיבת הארץ מחולקת לפי מעלת האנשים והכרתם. א', כי יש שמחבב ארץ הקודש בשביל סגולותיה היקרות, הסגולות הרוחניות. שהוא לומד במכון מאיר. שהקשר הבסיסי שלו, מקור הקשר שלו לארץ ישראל, היא בגלל התוכן הרוחני, הקדושתי, האלוהי שיש בארץ הזאת. מהמקום הזה הוא ניגש לפוליטיקה. זה פנימי, זה לא רק הרגשה, זה תודעה, זה אמונה, זה חיים. זה לא רק הרגשה, זה חיים שלמים. אז יש מי שמחבב ארץ הקודש בשביל סגולותיה העיקרות, הסגולות הרוחניות, המסוגלויות, המסוגלות, הסגולה הרוחנית האלוהית שבה. וצמא מאוד לרצות אבניה ולכונן עפרה, עכשיו שימו לב, גם בתוך הממד הרוחני, חיבת הארץ, מתוך הכרת הערך הרוחני, גם פה יש שתי מדרגות. א', כדי לקיים המצוות התלויות בארץ, כבר נסביר, ב', ובשביל התכלית העליונה הנמצאת בה לכלל ישראל ולכלל העולם במעלתם הרוחנית. יש מי שהוא מחבב את ארץ ישראל מצד התוכן הרוחני שלה, מצד שהוא אומר, יש עוד כמה מצוות שתלויות בארץ שאפשר לקיים אותן, תרומות ומעשרות, שמיטה ויובל וכו'. אז הוא תופס את הצד הרוחני ברובד הפרטני, ויש מי שמבין שלא רק המצוות התלויות בארץ, אין תלויות בארץ, אלא כל התורה כולה וכל המצוות כולן, כמו שלמדנו, הן תלויות בארץ. והוא יודע שרק על ידי שעם ישראל בארצו, אז א', עם ישראל יכול להופיע את עצמו, וב', יביא תיקון האנושות ותיקון העולם, כמו שלמדנו. אז יש מי שמחבב, רגע שנייה, אז יש מי שמחבב ארץ הקודש, בשביל סגולותיה העיקרות, וצמא מאוד לרצות אבינו לכונן עפרה, נקודותיים, א', או אם נחלק את זה רגע למדרגות, נקרא זה מדרגה 3, כדי לקיים, כלומר המדרגה, אם נגיד אחד זה המעולה ביותר, אז זה 2, כדי לקיים המצוות התלויות בארץ, או יותר עליון מזה, מדרגה 1, ובשביל התכלית העליונה נמצאת בה לכלל ישראל וכלל העולם במלטה מוכנית, כי רק כשעם ישראל בארצו, הוא יכול להופיע את תורתו, תיקון העולם וכו', כמו שלמדנו. אבל המשותף לשני אלה, שיסוד הקשר, סיבת הקשר היא רוחנית. בסדר? ויש, מדרגה 3, ויש מי שמחבב ארץ הקודש, ומשתדל ביישובה ובדירתה, בשביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל. להיות עם חופשי בארצנו. מנוחה חומרית, סוף סוף נפתור בעת האנטישמיות. קיצור, ציונות חילונית. בשביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל, שהוא גם כן דבר טוב ונשגב. דרך אגב, האם הרב מזכיר כאן, כמה אם הייתי עכשיו מסדר את זה ברגע בכותרות ראשיות, יש מישהו שייך לכלל הרוחני, תיקון עולה, יש מישהו שהוא שייך לפרט הרוחני, עוד כמה מצוות התלויות בארץ, יש מי ששייך לכלל החומרי, ציונות, האם הרב מזכיר כאן פרט חומרי? אני רוצה לחיות בארץ ישראל, כי המזג אוויר פה נעים. כי כיף לי פה, החבר'ה שלי פה. לא, יש 4 מדרגות בקשר לארץ ישראל, אני מתחיל גם מלמטה למעלה. פרט חומרי, כלל חומרי, פרט רוחני, כלל רוחני. הפרט החומרי, אגו אישי. מזג אוויר, נגיד. הפרט, הכלל החומרי, ציונות. עם ארץ מדינה. הפרט הרוחני, מצוות התלויות בארץ. לרווח עוד כמה פרטים של מצוות. הכלל הרוחני, כי כל הופעתו של עם ישראל במת ההיסטוריה ומלא תיקון עולם, הוא תלוי במציאות של עם ישראל בארצו. אז פרט חומרי, כלל חומרי, פרט רוחני, כלל רוחני. 4 מדרגות בקשר לארץ, הרב לא מזכיר את המדרגה הרביעית. בסדר? יפה. בואו נקרא את זה בפעם אחת. כי אין מדרגה כזאת. כי לא ראויה להיקרא מדרגה. מה זאת אומרת? אדם פרטי חי בארץ ישראל כי הוא נהנה מהנוף. כי מזג אוויר ממוצע. כי יש לו קניון, מה? איזה מין מדרגה זאת? לך לברלין. מה? לכן אני אומר את זה. הרי הרב לא מזכיר את המדרגה הרביעית, נכון? הייתי יכול להתחמק מזה ולא להזכיר את זה, ולא הייתם שמים לב שאני מתעלם מזה, נכון? למה ילד אני מזכיר את זה? כי רוב האנשים ככה חיים. רוב האנשים, אם תשאל אותם למה הם חיים בארץ ישראל, א', לא יודעים, שאלה טובה, ב', יתחילו לנמק לך בנימוקים אישיים. המשפחה שלי פה, אני גדלתי פה, מה אני אעשה? אולי יום אחד נעזוב באמת. בשעת מצוקה וצרה, אז פתאום הציונות מתעוררת, ברוך השם, כלל ישראל החומרי, ובשעה של צרה יותר גדולה, אז הפרט הרוחני והכלל הרוחני אפילו מתחיל להתעורר. טוב, בואו נפתח רגע את הסוגיה פה, אנחנו באמצע. והנה חיבת הארץ מחולקת לפי מעלת האנשים והכרתם. נקודותיים. כי יש שמחבב ארץ הקרות בשביל סגולות העיקרות, מדרגות 4 ו-3, וצמא, או מדרגות, סליחה, מדרגות 1 ו-2 מצד המעלה, כן? וצמא מאוד לרצות אבל נכון הפרה. נקודותיים. מדרגה 2 כדי לקיים מצוות הקלות בארץ. מדרגה 1 הוא בשביל התחית אלוהים צבא יקל ישראל יקל ומבטה מוכנית. נקודה. ויש מי שמחבב ארץ הקודש ומשתדל בשובה ובדירתה בשביל שמכיר בהתחית של המנוחה החומרית לכלל ישראל. כלל ישראל, לא פרט ישראל, כלל חומרי. 3. שהוא גם כן דבר טוב ונשגב. הכלל החומרי, ציונות חילונית. ובכל זאת, לא בא עד המעלה הראשונה של התוכן הרוחני למי שמכיר היסוד התחית העליון שבחיבת הארץ. בקיצור, נחזור לשיעור הראשון. יש מי שהקשר שלו לארץ ישראל הוא קום מתהלך בארץ, ויש מי שהקשר שלו לארץ ישראל הוא שנה עיניך הוא... והבחינה האמיתית היא שהשנה עיניך הוא ראה הוא מקור הכל, וזה אמור להתגלות עד קום מתהלך בארץ, כמו שלמדנו באותה שיעור. מה המדרגה הרביעית? כמו שאמרנו כאן, הרב לא מזכיר את זה בכלל. יפה. עכשיו דבר מעניין מאוד. עכשיו הגענו לשלב הרמז. אומר הרב, הארץ הראשונה מיוחסת לחמשת המינים הראשונים. חיטה, שעורה, גפן, תנה ורימון. אומר הרב כרמז, כנגד חמישה חומשי תורה. זה הצד הרוחני. כבר אני קורא. השניים האחרים, זה שמן ודבש, גם הדבש וגם השמן הם מותרות חומריים. חיטה ושעורה, זה ההכרח. אפילו יין במידה מסוימת גפן, זה סוג של הכרח. אבל דבש או שמן ודבש, אפשר להסתדר בלי שמן ודבש. אז השניים האחרונים הם רומזים לקשר של אדם לארץ ישראל שהוא קשר חומרי. לכן הפסוק הזה מחולק לפעמיים ארץ, ולכן הארץ השנייה ממוקמת לפי השניים, לפני השניים האחרונים. אם כן, כשאומרת לך התורה ארץ חיטה ושעורה וכו', ארץ את שם את דבש, אומרת לך התורה בעצם על דרך הרמז, תדע לך, יש שני סוגי קישור לארץ ישראל. וכל המוקדם לארץ מוקדם לברכה, וכאן פלא גדול, אולי עוד לפני הפלא, אנחנו מתחילים להבין שהמחלוקת בין רב חיסדא ורב אמנונה היא האם מי שמקושר לארץ ישראל בממד רוחני הוא קודם בכל מצב למי שמקושר בממד חומרי, או שיש, שזה רב חיסדא, שההלכה לא כמותו, או שגם, תכף נראה מאיזה סיבה, כן, הסיבה חשובה, גם מי שמחובר לארץ ישראל במדרגה יותר פנימית, מצד הממד החומרי, כלל חומרי, הוא שני לארץ השני, אתה אמר, והוא קרוב יותר לארץ ישראל, אפילו מישהו חמישי לארץ הראשון, אני אומר את זה עכשיו במושגים שיהיה יותר ברור, אמרנו שיש כאן שתי קצוות, יש כלל רוחני ופרט חומרי. טוב, אז ביחס בין שניהם זה ברור, יפה. עדיף להיות כלל חומרי ולא פרט רוחני. כלל רוחני ולא פרט חומרי, מצוין. נשאל את השאלה רגע. ומה עדיף במדרגות 2 ו-3? האם עדיף פרט רוחני? אני בארץ ישראל כי אני רוצה לחיות במדרגה אחת מתחת לגן עדן, ורוצה לאסוף עוד כמה מצוות התלויות בארץ, ואני אדם פרטי וכו'. או שעדיף לחיות בארץ ישראל ולהיות אדם שהוא ציוני גם, כלומר יש לו ערך כלל ישראלי, הוא עושה מילואים והוא מתגייס לצהל והוא שותף בבניין החברה הישראלית לטובת המערכת הלאומית שלנו, גם אם כרגע אין לו כיפה וזקן. מי עדיף? 2 או 3? אני לא רוצה תשובות יותר ממה רב עונה. מי עדיף? אז רב חיסדא לכאורה צודק. עדיף הרוחני, כי הוא מקור הכל. אומר לו רב אמנונה לא, רק בו הוא חילק פעמיים ארץ. אז השני לארץ השני, אתה אמר, כבר מי שיותר קרוב, שני לארץ השני, יותר קרוב מחמישי לארץ הראשון, כי החמישי לארץ הראשון הוא בחינת רוחני, אבל פרטי. תכף נסביר את זה. והשני לארץ השני, אמנם הוא חומרי, כי זה הארץ השני, אבל הוא כללי. אז מה עדיף? קדושה פרטית או ציונות חילונית? זאת בעצם השאלה, זו המחלוקת, זה הוויכוח. עכשיו, הרב כאן אומר הגדרה חשובה מאוד, שאסור להתבלבל ברבותיי. תראו מה אומר הרב. על כן רמוז כאן בפסוק קירוב הברכות לארץ בשתי מערכות פעמיים ארץ. א', חמישה מינים ראשונים, חיטה, שעורה, גפן, תנה ורימון, נגד ההשתוקקות לארץ באופן העליון המעולה, נגד חמישה חומשי תורה שהם יסוד ההשלמה הישראלית וממנה נמשכת ההשלמה האנושית, ובתוך החמישייה הזאת כל המוקדם לארץ, מוקדם לברכה, כלומר ככל שהקשר הרוחני של אדם לארץ ישראל הוא יותר כללי, יותר פנימי, כך הוא קודם לברכה יותר, כלומר הכלל הרוחני ודאי קודם לפרט הרוחני. זה חלק אחד, וכל המוקדם בהם וקרוב יותר לארץ מוקדם לברכה. והחלק השני, השניים האחרונים, זה שמן ודבש, נגד המכירים את ההשלמה הטבעית של כלל ישראל בארץ, ההשלמה החומרית הטבעית. עכשיו שימו לב, הרב כאן מוסיף מילה, בהשלמתם הרוחנית הטבעית. כאן זה משפט חשוב, הזכרנו את זה כמה פעמים השנה בכל מיני הזדמנויות, שכל דבר שהוא כללי, נא לסיים את המשפט, הוא רוחני, וכל דבר שהוא פרטי הוא חומרי. זאת אומרת, אם אתה רואה שייכות כללית לארץ ישראל, גם אם השייכות הכללית הזאת היא לא תחת הכותרת יראת שמיים, עצם זה שהיא כללית, יש בה תוכן רוחני. אז הרב משתמש רוחני טבעי. מצד אחד זה טבעי, זה חומרי, אבל מצד שני זה רוחני, כי זה כללי. כמו שאמרנו פעם, מעין מה שכותב הרמב״ם, אין ברוחני פרטי ואין בחומרי כללי. שם הרבה פעמים, נכון? שמה שמפריד בינינו עכשיו זה הגוף שלנו. החומר הוא פרטי. הגוף של עידו והגוף שלי, שני גופות, שתי גופות, שני גופים נפרדים. מה מחבר בינינו עכשיו? המחשבות, הרצונות, הנשמה. אז אנחנו יושבים עכשיו באותו שיעור, מה שמחבר בינינו עכשיו זה חוט המחשבה. מה מפריד בינינו? הגוף. אז הצד הרוחני מחבר. הצד הרוחני הוא כללי. הצד החומרי מפריד הוא פרטי. אז ברגע שיש הופעה לאומית ישראלית, גם אם היא ציונות חילונית, עצם זה שהיא כללית, יש בה תוכן רוחני. גם אם כרגע אין לה כיפה וזקן. וגם אנטי כיפה וזקן, לא משנה כרגע. זה לא משנה. לכן הרב אומר כאן, והחלק השני זה שמן ודבש, נגד המכירים את ההשלמה הטבעית, כלומר חומרית, של כלל ישראל בארץ, מוסיף הרב עוד משפט אחד, בהשלמתם הרוחנית הטבעית. למה הרב לא כותב בהשלמתם החומרית הטבעית? זה חומרי, לא? ציונות, חילוני, זה חומרי, מה אתה רוצה? איזה רוחני יש פה? אלא כל דבר שהוא כללי, יש בו תוכן רוחני סמוי. כראוי לכל עם גדול וחכם ברוח ובחומר. ולמדנו מכאן, עכשיו שימו לב הגדרות, הנה מה שאמרתי עכשיו, ולמדנו מכאן כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק ליישב ארץ הקודש, אפילו לשם התכלית החומרית של הכלל, למשל, הצלה מאנטישמיות, להיות עם חופשי בארצנו, כבוד לאומי, חזרה לארכיאולוגיה, לא משנה, אפילו כל הטיעונים של הציונות החילונית. הנה המשפט שאנחנו מחפשים, כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני. הנה, כי זה כללי. מי שפעם חיפש את המשפט הזה ברב, הנה המשפט. אצל הכלל יהפך כל דבר חומרי לרוחני. כי הכלל הוא מחבר.
איך?
כי מה שמחבר זה רוח. מה שמפריד זה גוף. אבל אנחנו באמצע משפט. ולכן גם אם כרגע האדם הזה הוא מחובר לכלל ישראל ברובד החומרי, בשורש הפנימי אצל הכלל כל דבר, כל עניין גשמי הוא בעצם בשורשו רוחני כי הוא כללי, והתכלית העליונה בעזרת השם תבוא בהמשך, בו תבוא על ידי חיבור עם השם בארץ השם. עכשיו רבותיי, אי אפשר רגע לעצור, תנו לי עוד שתי דקות. על כן, עכשיו תגידו, אני הייתי שואל אתכם, תגידו, מי מוקדם לברכה? החמישי לארץ הראשון, כלומר הרוחני הפרטי, או השני לארץ השני, כלומר החומרי הכללי. מה הנטייה של בעל תשובה לומר?
החמישי
לראשון. מה? ברור שחמישי לראשון. כי הוא שייך למקור האלוהי. אז רב חיסדא לא מבין את רב אמונה. רב חיסדא אומר, קח את הרימון, מה אתה לוקח את התמר? ברור שמי ששייך לארץ ישראל מתוך המקור, השורש הרוחני, הוא יותר קרוב למי ששייך לארץ ישראל רק בתוכן של הלבוש הלאומי החילוני, אף על פי שבשורש זה רוחני, אבל הוא שייך אל השורש בפועל, האדם הראשון הזה. אז הרימון קודם לתמר, אז הסברה של רב חיסדא לכאורה צודקת, ותכף נראה שהרב כותב שרב חיסדא באמת צודק. רבותיי, זה חשוב מה שעכשיו אנחנו אומרים. לפעמים לומדים את הפסקה הזאת ולא שמים לב למה שהרב מדייק כאן. תנו לי שתי דקות. מצד האמת האלוקית, מי יותר קרוב לארץ ישראל? מסדר עכשיו את הטבלה. רוחני כללי, רוחני פרטי, חומרי כללי, חומרי פרטי. זה הסדר מצד האמת. מצד האמת רוחני פרטי יותר קרוב מאשר חומרי כללי. למה? כי הרוחני הפרטי, לפחות מצד התודעה שלו, הוא קשור לרוח, הוא קשור למקור האלוקי. אז למה הלכה כרב אמנונה? אומר הרב, אני רגע בעל פה, כדי לחנך אותנו, שגם אם מישהו קשור לארץ ישראל, ברובד החומרי הכללי, אנחנו צריכים לדעת שעצם זה שזה כללי, כבר גנוז בזה השורש הרוחני, ובעזרת השם הרוחניות בו תבוא. זאת אומרת, מצד הבורא, מצד האמת האלוקית, הטבלה צריכה להיות, כמו שאמרנו עכשיו, כללי רוחני, פרטי רוחני, כללי חומרי, פרטי חומרי. מצד הלכות ברכות שמחנכות אותנו, הסדר הוא אחר, כללי רוחני, כללי חומרי, פרטי רוחני, פרטי חומרי. בואו נקרא את זה, הנה כבר שאלותיכם. על כן, מי שיש לו קרבה יתרה לארץ הקודש, אפילו במדרגה הנמוכה, החומרי, ציונות חילונית, להיות עם חופשי בארצנו, יש בזה מדין חינוך לעצמנו, ומדין לעורר אצלו את התוכן הרוחני שגנוז מעצם זה שהוא כללי חומרי, שהתוכן הרוחני זה יתעורר, יש בזה לחזקו ולאמצו, ולהקדימו לברכה ממי שמתאחר ומתרחק, אף על פי, אז השני לארץ השני, קודם בפועל בלכות ברכות, לחמישי לארץ הראשון, אף על פי, שבתוך הלב, כשאנחנו מנסים לברר את האמת העצמית בתוך הלב, כלפי חוץ בברכה החיצונית, השני לשני קודם לחמישי לראשון, אבל בתוך הלב, החמישי לראשון קודם לשביעי לראשון. ואף על פי שבתוך הלב יהיה מתרחק בעל מדרגה יותר עליונה, או מכל מקום, יישוב הארץ וחיבתה בפועל, הוא דבר נשגב. גם אם כרגע אין לזה יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל על עומרי, המלך עומרי שזכה למלכות ומי שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, אף על פי שהייתה כוונתו ודאי חומרית לכבוד, אגו וכו'. ויש לנו לימוד שצריך לחזק את הכוחות החומריים של כלל האומה. ומזה יבוא גם כן חיזוק לכוחות הרוחניים. עכשיו אני קורא במהירות. על כן אמר להם, אמר רב ענון לרב חסדא, זה שני לארץ, שאף על פי שהוא שני לארץ במדרגה השנייה, מכל מקום הוא קודם לחמישי לארץ שבמדרגה הראשונה. למה? לאיזה עניין? עניין הרושם שאנחנו צריכים לעשות אלינו בחיבת הארץ. מצידנו להבין את השייכות, את התוקף הרוחני הסמוי שקיים גם אצל מי שמתחבר לארץ ישראל ברובד הכללי החומרי, מדין חינוך לעצמנו אנחנו מקדימים אותו. לעניין הרושם שאנחנו צריכים לעשות עלינו, על עצמנו, בחיבת הארץ. אף על פי שמצד האמת, מי קודם למי? הרוחני הפרטי. אף על פי שבמדרגה נמוכה נגד הראשון. אבל מצד הברכה, מצד ההופעה בפועל, מצד החינוך שלנו את עצמנו, שנאמין שמי ששייך לארץ ישראל ברובד הכללי החומרי, עצם שהוא כללי, גם אם כרגע הוא לובש לבוש חומרי, ציונות חילונית, עצם שהוא כללי, יש בזה תוכן רוחני סמוי שאנחנו צריכים לחזק את האמונה הזאת שקיים אצלנו, ומילא להקדים אותו לברכה. מכל מקום, פעולותיו הגשמיות מתקרבות למטרה רמה, ומתוך החוזק החומרי יבוא חוזק נפשי רוחני, וזה מה שאמר רב חסדא לרב אמנונה, מי ייתן לנו מוט של ברזל ונקשיב לך? מה זה ברזל ומה זה מוט? זה התוקף החומרי. אז מי ייתן לנו את המבט להבין את הערך החומרי של כלל האומה, שמכוחו יופיע הערך הרוחני בהמשך הדרך. הנה הוא מסביר. על כן אמרו לו כהלכה וכעניין, מן יאיב לנגר דפרזלה משמענח, כלומר, מי ייתן לנו חוזק גופני וכוח חומרי אמיץ כברזל להיות שרי הגוף חזקים? לא רק ברובד הפרטי, גם ברובד הכללי, מדינה, צבא, כלכלה, טכנולוגיה. ונוכל לקבל ממך שלמות רוחנית גדולה כמידתך, לחבב את החוזק החומרי בכלל עם השם שהוא מביא ועדה לחוזק הרוחני. וכן יוסף גם על ענייני הכלל שבצד הלאומי של ישראל, מי ייתן לנו אמצעים חזקים לחזק את הצד הגשמי והחומרי של הכלל, שמתוכו בהמשך הדרך יופיע הצד הרוחני. קודם כל, מה אתם אומרים על הפסקה הזאת בעולת ריה? נפלאה, לא? מתוקה. מי שפעם יצטרך להעביר שיעור שקשור לענייני ציונות, גאולה, יום העצמאות וכו', יש לו פה עולת ריה מוכן. שיעור בפני עצמו. שאלות, הערות, בבקשה. האגף הזה רוצה להעיר הערות. חבר'ה, להוריד כפפות? אבל אני לא הולך להסכים עם שום הגדרה שאני הולך להגיד עכשיו. בבקשה.
יוצא ממה שאמרנו שגם בשל חיבת הארץ, נכון? גם אם הוא לא רוחני כביכול, אז החיבור שלו יותר גדול בארץ ישראל, ולכן הוא עדיף. זה העניין.
תתקן את ההורים. עוד לא קבענו עם זה. אנחנו צריכים לדבר. אני רוצה רגע להוריד כפפות ולדבר במושגים שאני לא מסכים איתם כרגע. בסדר? יש ארבע קבוצות בעם ישראל. דיברנו על שלושה כוחות מתרפים במחננו, בואו נחלק היום את החברה הישראלית לארבע קבוצות. קבוצה אחת נקרא לה דתית-לאומית, קבוצה שנייה נקרא לה חרדית, קבוצה שלישית נקרא לה ציונית-חילונית, קבוצה רביעית נקרא לה ליברליות. בסדר? ארבע קבוצות. יפה. החרדי של היום זה לא החרדי של פעם. וחס ושלום, אם אני אומר משפט שהוא לא נכון, שנגיד שהטייטל, וזה לא נכון, כן? של הציבור החרדי ביחס לארץ ישראל, זה רוחניות פרטית. אני רוצה להיות אדם ששומר עוד כמה מצוות התלויות בארץ, וכי מציון תצא תורה, ולא אכפת לי עכשיו כלל ישראל וכו'. זה לא נכון מה שאני אומר, רק בשביל להסביר את זה. נגיד שמדרגה אחת זה הציונות הדתית. כלומר, ההכרה של הערך הרוחני של ארץ ישראל, מתוך ההבנה הכללית שלו, לא רק מצד זה שאנחנו כמציון תצא תורה ומרוויחים עוד כמה מצוות התלויות בארץ וכו', אלא מצד הופעת עם, בארץ, במדינה. בסדר? אז נגיד שמדרגה אחד, נקרא לה בכותרת לא מדויקת, נגיד הציונות הדתית. הלאה, מדרגה שתיים נקרא לה חרדיות, לא מדויקת. מדרגה שלוש נקרא לה הציונות החילונית, כלל חומרי. אנחנו עלינו לארץ, ייבשנו את הביצות, הקמנו את המחתרות, הקמנו חומה ומגדל, הקמנו מדינה, ביססנו מדינה וכו'. בסדר? והמדרגה הרביעית זה פרט. חומרי, למה אתה פה? כיף לי פה. ליברליות, הייתי יכול להיות גם באיטליה ובצרפת, אני פה. מחר יהיה באיטליה, כן, יהיה באיטליה. יפה. אז ברור שהיחס בין 4 ל-1, זה ברור מה היחס. אבל מה היחס בין 2 ל-3? ואופה, אני אומר, הגדרות לא נכונות. בין הציבור החרדי לציבור, נקרא לו ציוני חילוני. מצד האמת, מי שקשור לארץ בעולם של תודעה ובחירה, מתוך המקור הרוחני, הוא יותר קרוב לארץ ישראל, גם אם כרגע זה פרטי. לכן החרדי יהיה קודם לציוני החילוני. מצד האמת. מצד החינוך שלנו, עד כמה אנחנו צריכים להאמין שגם מי שקשור לארץ ישראל כרגע, רק ברובד החומרי, ציונות חילונית, אבל הכללי, מתוך שהוא שייך לערך כללי חומרי, אז כל דבר שהוא כללי יש בו תוכן רוחני, וממילא התוכן הרוחני החומרי, או התוכן הרוחני הגנוז בכלל החומרי, יתעורר לתוכן הרוחני של ארץ ישראל, בהמשך הדרך, הוא יעורר את התוכן הרוחני הזה מהצד של החינוך שלנו, הציוני החילוני קודם לחרדי. עכשיו, אני ממש לא מסכים עם שום מדבר שאמרתי בחמש דקות האחרונות. זאת אומרת, אני רוצה להגיד רגע את המשפט האחר. למי אנחנו, הציונות הדתית, מרגישים יותר קרובים? לציבור החרדי או לציבור הציוני חילוני? לאלה שעושים איתי מילואים, או לאלה שמשלימים לי מניין בתחנה המרכזית. שיטה מתפלל מניין. למי אני יותר קרוב? ברובד החיצוני וברובד הפנימי. לחרדי. אבל לא פעם, הגדרות היום לא מדויקות.
מה זה אומר מצד האמת ומצד החינוך? אם זה מצד האמת, זה מצד האמת?
מצד האמת שהכל צריך להיות מחובר בתודעה ובחירה למקור האלוהי. לכן התחלנו בכנסת עם ישראל, והתחלנו בכנסת ארץ ישראל. זה קודם כל. ב' מצד המציאות, ודאי שמי ששייך למהלך הלאומי הכללי, ודאי שברמה המציאותית, היות וזה כללי, אז בתוכן רוחני, גם אם כרגע לא מופיע, אז כדי להאמין בזה ולעורר את זה, אנחנו הקדימו את זה לברכה. התאמה, קודם לרימון. אני שוב חוזר פעם שלישית, שאני לא מסכים עם שום הגדרה שאמרתי בדקות האחרונות. לא, כי מחרתיים אני אקבל פה נזיפות על מה אתה מגדיר, את הציונות החילונית, החרדים, לכן אני אומר היום הגדרות, הן יותר מורכבות, ואנחנו מתחברים אחד לשני וכו'. אני לא אמרתי את זה. הרב, אני מנסה להיות נאמן לרב. אני אקרא רק את המשפט העקרוני. איך הוא כותב פה? עלינו הוא כותב באיזשהו מקום. לעניין הרושם שאנו צריכים לעשות עלינו בחיבת הארץ. בעמודה האמצעית, ממש באמצע. אף על פי שהוא במדרגה נמוכה נגד הראשון. על עניין הרושם שזה עושה עליהם. בבקשה, אסף, כן.
הרב, על דרך החינוך,
מה רע
בגדודים מעורבים?
מה זה קשור לנושא עכשיו?
למה?
זה לא קשור.
מה,
בנים ובנות? בנים ובנות? מה זה קשור לסוגיה עכשיו?
זה כלל של חילונים. כלל
זה שאנחנו יודעים שבכלל החומרי, הארץ ישראלי, הלאומי שלנו, יש תוכן רוחני גנוז, זה צריך לצאת אל הפועל, זה לא אומר שכל הופעה של הלאומיות החילונית, היא, יש בה תוכן קודש. מה, מה זאת אומרת? אני לא מתאר את השאלה.
מה,
צהל
זה הכי
הכי מה?
הכי הכלל שיש בישראל.
לא, הכלל האמיתי, אופה, זה הביטוי הלאומי המעשי ברובד החומרי הכי כללי, אבל יש ביטוי לאומי רוחני הרבה יותר עליון מצהל. הצבא של דוד המלך. הצבא של דוד המלך. הצבא של דוד המלך. בואי נעשה, ממש מפחיד אותי שאתה אומר שצהל הולך להיות הצבא של דוד המלך. טוב, זה לא יהיה בכפייה, זה יהיה בהסכמה. זה תהליך? נכון. אסף, לא ראיתי סוף דעתך, למה זה קשור לכאן?
כי אתה אומר שמקראת
החינוך שיש, עוד פעם, החינוך שלנו את עצמנו, שבכל ממד של הופעה כללית בעם ישראל, יש תוכן רוחני גנוז, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולהאמין בזה ולנסות לעורר את זה. זהו! האם כל דבר שקורה היום בלאומיות החילונית אנחנו מסכימים איתה? מה פתאום? מה זאת אומרת? ברור שלא, מה? החינוך העקרוני הזה. האם אנחנו מסכימים עם כל הפרטים? תגיד לי, משרד החינוך הוא תמיד מחנך? תענה לי.
לא.
אה, לא. אז בגלל שקורא לו משרד החינוך, אז כל דבר שם הוא חינוך? לא. לצערנו הרב, לא. משרד התרבות, כל משהו תחת הכותרת התרבות הוא תרבותי? משרד הביטחון, כל משהו תחת הכותרת ביטחון הוא ביטחוני? ברור שהתבלבלת, כי אני מבלבל אותך. תגיד לי, כיפת ברזל זה נקרא ביטחון? כמשל. מה זאת אומרת? הרדוף אוהבי והשיגם ולא אשוב את קלותם. מה זה כל המגננות האלה? כמובן, זה יכול להיות דבר מתלווה, אבל לא דבר עיקרי. צהל יוצא לנצח, צהל לא יוצא לו להפסיד. אז לא כל מה שקוראים להם ביטחון הוא ביטחון. ולא כל מה שקוראים להם חינוך הוא חינוך. יש עקרונות, יסוד, שוודאי שם יש אמת. ברור. טוב, זה קצת דק, אני מסכים שהפסקה כאן היא קצת דקה. טוב, סיכום. למה אני חושב שהפסקה הזאת יכולה להיות באמת סיכום של הסוגיה הזאת? כי אנחנו רואים בדיוק את המתח בין ארץ ישראל בצד הרוחני שלה, שזה חמשת המינים הראשונים, ארץ ישראל בצד המעשי שלה, שזה יותר שני המינים האחרונים, אנחנו רואים את היחס, את המורכבות, שמצד אחד במהות הרוחני קודם, אבל במציאות אנחנו מגיעים לברכה דווקא את המעשי, כי בעצם גנוס של המניין רוחני, כי זה בעצם כללי. טוב, שיעורי בית, נא לחזור על הפסקה הזאת לפחות 10 פעמים. טוב, רגע, לפני שאתה מזיז את הסנדר. רבותיי, סיימנו סוגיית ארץ ישראל, מה סיימנו? סיימנו. הקדמה של הפתיחה של הקריכה וכו'. ככה, יש לפנינו עוד חודשיים, פחות או יותר. כלומר, אם מחר ערב חג השבועות, ורביעי אין שיעור, וחמישי, איסור חג, אני כנראה לא יהיה ביום חמישי. זאת אומרת, יש לפנינו עד 9 באב, חודשיים. עכשיו, מבחינת לוח הזמנים של השנים שקדמו, כלומר, 10 השנים האחרונות, בשלב הזה אנחנו בדרך כלל התחלנו תורה, וכשסיימנו סוגיית גאולה. מה בעצם עשינו עד עכשיו בבינה נמונה? למדנו את הערך הנקרא ראשית, שני הצדדים של ערך שנקרא ראשית, ישראל, עם, ארץ, כנסת ישראל ועם ישראל, כנסת ארץ ישראל וארץ ישראל, הפער ביניהם וההשלמה פחות או יותר, זה מה שעסקנו. החיבור בין עם לארץ, שאלה שני הממדים של הגילוי של האומן הראשון באומנות, החיבור ביניהם נקרא גאולה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לסוגיית גאולה, אנחנו בעצם עוסקים בשני נושאים עיקריים. ברמת הבנת הממד העיוני של הדברים, אנחנו לומדים ולמדנו כבר סוגיית זרע אדם, זרע בהמה. שתהליך הגאולה חייב להיות זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד, כל מה שלמדנו כאן בעריכות, זוכרים את הסוגיה הזאת. מבחינת התוכן הרוחני, פחות או יותר, הבנו שהחיבור, או הייתי אומר ככה, הגילוי, או החיבור בין כנסת עם ישראל, לכנסת ארץ ישראל, מבחינת זרע אדם, עובר דרך התהליך של עם ישראל וארץ ישראל, מבחינת זירה בהמה. זה פחות או יותר, זה פחות או יותר עסקנו. אנחנו בשלב הזה נוהגים ללמוד את הספר הזה בנתיבי הגאולה, שהוא בעצם יותר ספר בקיאות, שעוסק בליקוט מקורות, בכל מיני סוגיות חשובות ביותר. כמו למשל, נקרא פשוט את התוכן של הפרקים, למשל סימני גאולה. מי אומר שעכשיו זה גאולה? למשל שלבי הגאולה. למשל גאולה ותשובה. למשל גאולה לידי חילוניים. או למשל גאולה בדרך הטבע. פרקים שלמים שיש הרבה מה ללמוד בהם, אבל הספר הזה הוא יותר ליקוט מקורות ברמת הבקיאות. ללמוד את הספר הזה בצורה הנכונה ייקח לנו לפחות חודש פלוס. במקרה הטוב חודש, חודש וחצי. זאת אומרת שלא נספיק את סוגיית תורה. עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאני הולך לפי הסדר ופותחים סוגיית גאולה, כלומר ראינו ישראל מצד עם, מהות, מציאות, ראינו ישראל מצד ארץ, מהות, מציאות, ועכשיו החיבור בין עם לארץ נקרא גאולה. זה בעצם החותם של הערך שנקרא ישראל. בסדר? החותמת, החותם. אחרי שנסגור את הסוגיה הזאת, אז יישאר לנו תורה. בראשית אין ראשית לישראל, אין ראשית אל התורה, וישראל קדמו לתורה, וזאת המילה ראשית, בראשית, וזה אנחנו עסוקים בעצם בבניין אמונה, הגילוי, בין האומה, הגילוי של האומן באומנות, ששורש הגילוי של האומן באומנות הוא דרך ישראל, עם ארץ גאולה, וכלי העבודה שמחושף את זה, תורה. זה בעצם המבנה הכללי. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שאתם, או שאני הולך לפי הסדר, ואז נספיק סוגיית גאולה, תורה, לא יודע אם נוכל להספיק, או שיות ולמדנו קצת סוגיית גאולה, לפחות בממד העיוני שלה, זרע אדם זרע בהמה, ופה יש ליקוט מקורות שחשוב להכיר אותו, ברמת הבקיאות לפחות, בכל מסוגות מאוד חשובות, אז אני אסמוך עליכם שאתם תלמדו את הספר הזה בזמנכם החופשי, ונתחיל אחרי שבועות מיד תורה, שזה דף 21, עכשיו סיימנו דף 20, דף 21, תסתכלו בצד שמאל, תורה א'. אלה שתי האפשרויות נכון לכרגע. עכשיו הרי אני מעדכן אתכם שככל שלוח הזמנים יתקרב לכיוון א' אלול הבא, בעזרת השם, אז אני אהיה הרבה יותר לחוץ והרבה פחות פנוי. ויכול להיות שיהיו עוד כמה פספוסים פה בדרך. מה נעשה? זה המצב. מתנצל. לא תכנתי בתחילת שנה שככה זה יהיה. אבל זה מה שיצא. מה אתם מציעים? כן, הספר הזה הוא בקיאות, הספר הזה הוא בקיאות, מה אתה אומר?
אני חושב שסוגי התורה, אם נוח הכי חשובה שיש, זה גם נוגעת לאדם הפרטי וגם
לתת. כמו שהרמב"ם, הספר הזה יותר ליקוט מקורות. אני מוכן, כאילו מי שרוצה, לשבת איתי אחרי השיעור כל פעם, מי שלא שווה בעד ארבע, ובכיף לעבור על הספר הזה. אני חושב שהספר הזה אין בו איזה חידוש גדול, אבל הוא חובה ממש. כשאומרים לנו, מה המקורות שלכם לציונות הדתית? מי אומר שעכשיו זה גאולה בכלל? אז חשוב שנדע מקורות. אם לא ברמת העיון, לפחות ברמת הבקיאות. זה מאוד חשוב. בסדר, לכן יש פה במכון לפחות, היו, בטח נעלמים מדי פעם, אבל היו כ-20 ספרים לפחות פה בספריות השונות. לא יודע איפה נמצאים. צריך לחפש אותם. מה? כמה ספרים יש?
יש
שם. אוקיי, אז אפשר, כרגע, דרך אגב, זה עדיין מההוצאה של שנה שעברה, עוד לא. בשנה שעברה עוד לא הספקנו להוציא הוצאה חדשה, ולחבר'ה לא היו ספרים. כשלמדנו את זה, ואני התעצלתי מרוב... לא, אבל עכשיו אני עובד על זה דווקא, על הקריחות, עכשיו אני עובד. אז הספר הודפס, אבל רק הקריחה קצת תשתנה פה, והיה לי זמן להתעסק עם זה. אז אני מציע ככה, אני מציע ככה. כמו שאומר אביב, ללמוד סוגיית תורה לבד זה יהיה קשה, ואני חושב שהסוגיה הזאת מאוד חשובה. ללמוד את הסוגיות האלה פה בספר בבקיאות, זה סביר. גם אם תבינו פחות או יותר, סוגיית זרע אדם, זרע בהמה, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד, יקוד אותם ברקע, זה יעזור פה לכל ההבנה של הספר הזה. אני אגיד את זה רגע, תסתכלו רגע, מי שיש לפניו ספר, פרק 1-2 למדנו. ארץ ישראל, קדושה וסגולות עצמית ותורת ארץ ישראל, פרקים 1-2 למדנו. בסדר? כלומר, עד עמוד 52 למדנו. מעמוד 166, ועד הסוף, פה ושם אפשר לדלק. הפרקים החשובים זה מפרק 3 עד פרק 7. בסדר, העיונים הקצרים גם יש שם כאן דברים חשובים, אבל בסדר, אז מה אתם מציעים? אני מציע ככה, בואו נתחיל תורה. אחרי שבועות, ביום ראשון הבא נתחיל תורה. עד יום ראשון, תתחילו קצת לגשש בספר הזה. בסדר? מעמוד 52. מעמוד 52, סימני גאולה. בסדר? תתחילו לעבור קצת על הדברים, אפילו ברמת הפקיעות, לבד עם חברותה, ובואו נדבר נגיד עוד שבוע, שבועיים, נראה איפה אתם עומדים בדבר הזה. אני לא אצליח, אין לי סיכוי שאני אצליח. תראה, כשאני נכנס לסוגיות האלה, אני נכנס, וכשאני נכנס זה לוקח זמן. אין מה לעשות.
זה באמת אמרנו, כאילו, מי שיפתח יראה שזה...
או שאפשר לעשות משהו אחר. יש לי הצעה אחרת. אולי יותר טובה. אתם יודעים מה? יש לי הצעה יותר טובה, איך לא חשבנו על זה? אני ארד לאינטרנט. אני אנסה לבדוק שם, נגיד במהדורה של השנה שעברה, מה מספרי השיעורים של בניין אמונה שהיו בסוגיית גאולה סביב הספר הזה. אני מתאר לעצמי שזה פלוס מינוס כ-20 ומשהו, 30 שיעורים. ואני אגיד לכם, תשלימו את השיעורים האלה באינטרנט, אולי הכי טוב ככה, במקביל לספר. מה אומרים? יותר טוב? טוב, אני ארד עכשיו לאינטרנט, אנסה לבדוק את זה. אז אנחנו מתחילים בעזרת השם ביום ראשון תורה, יום חמישי כרגע אין שיעור, אם יש שיעור אני מעדכן. ויום ראשון בעזרת השם אנחנו מתחילים דף 21, ואני אתן לכם תשובה, אני אסמס לאביב, עוד כמה דקות אני מקווה, מה הם השיעורים של שנה שעברה, כלומר אתם נכנסים לערוץ מאיר, בניין אמונה של שנה שעברה זה תשע"ה, זה מתחיל באלול, תשע"ה, בסדר? ושם מספרי השיעורים, אני אגיד לכם מספרי השיעורים, בסדר? חבר'ה, אני מתנצל ממש, אני...
יש לך שיעור בערב?
אין לי איפה לשים את עצמי על זה, אבל אין לי... מה אני אעשה? עסוקים.